She's soft and warm and almost weightless. Her perfume, a sweet promise that brings tears to my eyes. I tell her that everything will be all right. That I'll save her from whatever she's scared of and take her far, far away. I tell her I love her. The silencer makes a whisper of the gunshot. I hold her close until she's gone. I'll never know what she was running from. I'll cash her check in the morning.
שלום לכל המאזינים, אתם בבלי גלימות, פודקאסט קולנוע חדש מאתר אין הדג, אני תום שפירה ואיתי
יונתן צוריה, כן, זה אני.
שזו הפעם הראשונה שלו, אני מאמין, בעולם הפודקאסטים הסדרתיים, או שאני טועה?
בערך. אני הנחיתי את הפודקאסט שניסינו כפי שאפשר להביא, אני לא משופשף.
אוקיי. עכשיו, כאמור, אני תום שפירה, אני מנחה בפודקאסט שורה שנייה באמצע שנמצא בהפסקה, אני מבקר באתר אין הדג, ואני חובב קומיקס, שזה די חשוב לנושא של הפודקאסט הזה, שהוא קומיקס בקולנוע, אבל, כפי שניתן להבין מהשם של הסדרה הזאת, בלי גלימות דיינו, אנחנו עוסקים רק בסרטים שמבוססים על קומיקס, שהם לא גיבורי על. אוקיי? בלי בטמן, בלי סופרמן, בלי וואטשמן, בלי מיסטרי מן, בלי דיקונסטרקציות, בלי קומדיות, בלי פרודיות, בלי גיבורי על. בכלל, כל דבר אחר, כן? חלקית המטרה של זה, זה באמת להראות כמה גדול העולם הזה של מדיום הקומיקס, שהרבה אנשים כשאומרים קומיקס ישר חושבים עוד פעם, בטמן, וונדר וומן, אבנג'רס, וחלק זה כי יש הרבה סרטים שנכללים בתוך המטריה הזאת של סרטים שמבוססים על קומיקס, שאנחנו רואה רוצים לדבר עליהם פשוט כי הם סרטים שמעניינים אותנו, אני חושב, כן?
כן, ואני אגיד גם שאם מי שרוצה מוזמן כמובן לבוא ולעשות הוויכוח הנצחי, האם הסרט הוא סרט גיבורי על, ומה זה בכלל גיבור על, כי נגיד הסרט שנדון עליו שלב עכשיו, עיר החטאים, אז יש בו אנשים שעושים מעשים מאוד יוצאי דופן, שמצריכים כוחות על אנושיים לכל הפחות, אבל זה מן הסתם לא גיבורי על בשום, כאילו, בהגדרה שלי, אבל אפשר לחלוטין לעשות רק פרק שלם, אני מניח, האם זה גיבור על או לא, אבל אנחנו לא נעשה.
אפשר לכתוב על זה דוקטורט, אני קצת מנסה לעשות את זה מדי פעם, אבל בוא לא נתאבק בקטנות ובצרות שלי. עוד דבר שננסה לעשות, לפני שנעבור לסרט עצמו, אנחנו מנסים להיות במהלך הפודקאסט הזה, שמתוכנן כרגע למספר מוגבל של פרקים, אבל נראה מה יביא העתיד, להיות כמה שיותר מגוונים. אז אנחנו ננסה לחסות סרטים מכל מיני ז'אנרים, ממתח, דרך דרמה, דרך קומדיה, דרך מחזות זמר, ואנחנו ננסה לחסות סרטים מכמה שיותר שנים, אם אפשר משנות ה-30 של המאה הקודמת עד היום, ומכמה שיותר מדינות, לא להיות תקועים במוד אמריקאי-בריטי בלבד.
כן. אגב, אני חשבתי על זה, ואני יודע שזה באמצע הקלטה שלא קשור, אבל כלומר, דיברנו על מחזות זמר בקומיקס, וזה שזה ז'אנר לא מבושל, אבל עכשיו ממש עוד מעט, כי בשנים הבאות, יצא הקומיקס מחזמר של פאנהאוס, של אליסון בחדל. בחדל.
אתה יודע, בימינו כשאומרים משהו יצא בקרוב, לך תדע, באמת, כאילו. במיוחד שמדובר על הופעות חיות.
כן, אבל פשוט אני החלק באמת ממה שאני מאוד מעניין אותי בפודקאסט הזה, באמת לראות את המגוון המוחלט, ולכאורה מחזות זמר באמת נשמע הז'אנר הכי רחוק מקומיקס שאפשר, הז'אנר שכולו נשען על מוזיקה, מז'אנר שכולו נשען על תמונות, וכן מעניין לראות את הפעמים הספורות יחסית שזה נפגש, כמה זה קשור לקומיקס בכלל, כמה לא, כאשר נעסוק בפופאי או באני לדעתי, כאשר הוא מאוד הנה דבר, בוא נמציא עליו שירים, זה לא באמת משהו שנובע מהקומיקס בצורה ישירה. אבל זה לא בפרק הזה.
כן, לא, בפרק הזה אנחנו לא מדברים על פאן הום, או על אני, אנחנו מדברים על עיר החטאים, סין סיטי, סרט מ-2005, שבוים על ידי רוברט רודריגז ופרנק מילר.
והופעת אורח של טרנטינו.
כן, ומבוסס על סדרת קומיקס של פרנק מילר שהתחילה ב-1991 ולא נסגרה במובן של כאילו, אתה יודע, יש איזה סוף של העלילה, אלא פשוט הוא הפסיק בשנת 2000 לפרסם סיפורים חדשים בעולם הזה, אבל טכנית, אתה יודע, הוא יכול מחר להחליט, בא לי לעשות עוד סין סיטי אם הוא רוצה. עכשיו, סין סיטי הקומיקס זה קומיקס מה שנקרא נואר, וזה לא סתם במובן של זה קומיקס בלשי, אלא זה קומיקס שהוא מין כזה הגזמה וניפוח של כל מטאפורה ורעיון אפשריים בז'אנר הנואר. זה כאילו כל דמות, אתה יודע, כל גבר הוא הבן אדם הכי, אתה יודע, כל גבר טוב הוא הבן אדם הכי קשוח בעיר, וכל גבר רע הוא המפלצת המרושעת הרצחנית הכי גדולה שיש, וכל בחורה, כי זה פרנק מילר, זה מעבר ל... אני חושב לענייני הז'אנר, כל בחורה אצל פרנק מילר זה אשכרה המדונה הור קומפלקס, כאילו זה בדיוק שתי הקצוות שיש לו של ייצוגים נשיים, ובאמצע יש מעט מאוד דברים לאורך הקריירה שלו.
כן, תראה, אנחנו נצטרך, כאילו יש בעיר חטאים בסרט, בקומיקס, בכל, יש הרבה מה לגעת בו, ואנחנו צריכים באמת לראות איפה אנחנו בכלל מתחילים.
כן.
עם סרט כזה שיש בו הרבה מאוד, ואני הייתי מתחיל קצת אולי ביחס הציבורי אליו, אם נקרא לזה.
כלומר, יחס הציבורי כשהוא פעם... יצא או היום?
אז הכל בעצם.
אוקיי.
כי כשהוא יצא, זה היה הדבר הכי מגניב אי פעם, בלי... כאילו פשוט, אני חושב שגם הוא זכה בעין הדג, בסרט הטוב ביותר, ואני לא יודע אם בעוד מקומות הוא זכה או לא, אבל זה היה כזה, זה הדבר הכי מגניב, שיצא. וזה בעוד בתחושה של באמת עולם שלוקח את המוטיבים הוויזואליים המגניבים שכולנו מכירים, של השן והגברים במעילים ונשים בשמלות צמודות וכל זה, ומנפח אותו להוציא את כאילו את כל הדברים הכי מגניבים שיש. ואז כשיצא, וחלק מזה היה כאילו הרעיון של זה היום שקצת הרבה מאוד יצא מהבלון הזה, זה באמת סרט ההמשך שהתקבל די בשתיקה רועמת, אפילו לא באיזה קטילה כזה, איזה חרם, כזה, עשו את סין סיטי.
כן, תראה, עשו את ההמשך כמה? עשור אחר כך כמעט?
כמעט עשור, כן.
כן, אז מה שנקרא, האוויר יצא מהבלון הזה, סין סיטי המקורי היה להיט מסיבי, הוא היה סרט מדורג R בשחור לבן, בעיקר בשחור לבן, שעלה 40 מיליון דולר, הוא עשה 160 מיליון דולר. כאילו, פי 4 מהתקציב שלו. לסרט R, מבוסס על קומיקס שהציבור הרחב לא שמע עליו, שהוא שוב שנת 2005 בשחור ולבן. אפשר, דיברנו על זה לפני הקלטה, כשעוד התחלנו רק לדבר על הרעיון של הפודקאסט הזה, אפשר או להאשים, או אם אתם רוצים להלל את הסרט הזה, הוא אחראי לקריירה של זק סניידר, אגב קומיקסים, כי בלי הצלחה של הסרט הזה לא היינו מקבלים את 300. ובלי 300... כאילו זק סניידר לא היה הבחור הזה שמאבד קומיקסים לקולנוע, הוא היה במאי של סרט האימה שאנשים די אהבו.
גם זק סניידר, גם במידה מסוימת ריין ריינולדס ודדפול ולוגן, וכאילו הרבה מאוד דברים, וזה גם מאוד מעניין לראות, אתה יודע, את הדברים שיצאו בסביבה שלו, ואת הפער ביניהם. כלומר היום סרטי קומיקס, אתה יודע, גם בין הג'וקר לאנד גיים, אוקיי, זה סרטים שונים, אבל יש דברים קשים, בין הפנטסטיק פור של 2005
ל... זה סרט שהיה קיים, וזה אפילו לא סרט הפנטסטיק פור הכי גרוע שיש.
כן, ואתה רואה את הפער ואתה כזה, וואו, אוקיי. ואני חושב שמוסיף שחלק מהקבלה הציבורית שלו הייתה שבניגוד לכל מיני סרטים שנדון בהם בהמשך, שאתה כזה נזכר שהם סרטי קומיקס, אתה כזה, נכון, Ghost World, עולם שבפנים זה סרט קומיקס, וואו, קטע, עיר החטאים הוא סרט קומיקס, כלומר אין אף אחד שחושב עליו במובנים אחרים.
הוא מתגאה באיזשהו סרט קומיקס, הוא רוצה להיות קומיקס על המסך, הסיבה שפרנק מילר קיבל קרדיט של במאי זה לא כי הוא היה על הסט ואמר לשחקנים מה לעשות, כשהוא עושה את זה ראינו דברים נוראים ב-The Spirit, אגב סרטי קומיקס שלא נדבר עליהם, אבל זה בגלל שהם השתמשו בציורים שלו פחות או יותר דיירקטלי בתור, לא קונספט ארט, איך אומרים את זה?
סטוריבורד.
בתור סטוריבורד, כאילו, ואתה יושב מול הקומיקס, הספר, הסרט הזה מערבב 3.5 נקרא לזה, סיפורים גדולים של סין סיטי, 3 סיפורים גדולים בסיפור קצר אחד, ואתה יכול פשוט לראות את הפאנלים מסוימים כאילו משוחזרים ב-100% על המסך, ויותר מכך, השחקנים לגמרי נלקחו מעבר לעובדה שזה אחד הכוח על של כאילו לרודריגז יש כוח על, אפילו שזה לא פודקאסט על גיבורי על, יש לו את הרולדקס האינסופי של הוליווד, ולמרות שהוא עושה, אתה יודע, סרטים הרבה פעמים נורא זולים וביזרים ואנדר-דיבלופט, הוא יכול להשיג איכשהו את כל מי שאתה רוצה. בסרט הזה משחקים ג'סיקה אלבה, דבון האוקי, אלכסיס בלדל, פאוורס בוס, רוזריו דולסון, בניסיו דל טורו, מייקל קלארק דנקן, ריק גומז, קארל אוגינו, ג'וש הרטנט, רוטגר האואר, ג'יימי קינג, מייקל מדסון, בריטני מרפי, ניק אופרמן, לפני שהוא התפרסם, מיקי רורק, ניק סטל, ברוס וויליס, כשלעולם עוד היה אכפת מברוס וויליס, אלייג'ה ווד, אחרי שר הטבעות, כאילו. וזה לא כולם, זה פשוט, אתה יודע, השמות הגדולים יותר. לסרט הזה יש, אתה יודע, אין כוכבים בשמיים, כי כל הכוכבים נפלו לסין סיטי, ואז שרפו את העיר, כי זאת עיר נוראית.
זה את השחקנים של סין סיטי, לטעמי, הוא הסיבה שהסרט כל כך באמת מצליח. כי גם השחקנים שעושים שלוש שניות, וגם השחקנים שממש סוחבים את הסרט, כמו מיקי רורק, הם באמת מצליחים לברוד דמויות שנעות בין מוקצנות לחלוטין לאנושיות ונוגעות ללב, וזה פשוט עובד. וזה לדעתי הסיבה שהסרט עובד, מעבר לה, אתה יודע, האלמנטים הוויזואליים המגניבים של הסרט, זה נופל בסופו של דבר על כך שאיכשהו הדמויות המאוד מוקצנות האלה ברמה כמעט פרודית מצליחות לעבוד כדמויות אמיתיות, שאתה מאמין שבאיזשהו אולם מטורף כלשהו הן קיימות ומתנהלות ככה.
וואלה, אני לא הייתי בטוח שהייתי אומר דמויות אמיתיות. אני מאוד אוהב את איך שרוג'ר איברט התייחס לזה בביקורת שלו בזמנו, והוא מאוד אהב את הסרט. הוא אמר, הם לא משחקים אנשים, הם משחקים את החלומות שלנו לגבי איך השחקנים האלה נתפסים. כאילו, הם משחקים את הגרסה, אתה יודע, אפילו לא בריבוע, במשולש, במחומש כאילו של עצמם. כאילו, ברוס וויליס הוא השוטר הכי קשוח, הכי עייף, הכי הבן אדם האחרון שיכול להציל את המצב, כי שער הכוח לא יודע מה לעשות עם עצמו, זה הוא. כאילו, זה לגמרי הוא. וג'יימי קינג, היא לא סתם, אתה יודע, עובדת מן היפה, היא כמו שמר מתייחס אליה, היא אלה, כאילו, היא ישות שמימית שהעזה לרדת לכדור הארץ ולגעת לשנייה אחת בבן תמותה, לתת לו את הלילה הטוב האחד שלא מגיע לו. ובריטני מרפי היא הדבר הכי מעצבן בעולם, וזה לא, הרבה אנשים, תשמע, כמו שאמרת, הרבה אנשים שנאו אותה, זה לא אשמתה, זה הדמות, כאילו, זה מה שכתוב לה. כאילו, אמרו לה, בריטני, תהי הדבר הכי מעצבן שיכול להיות, כאילו, כל תנועה וכל תזוזה וכל מבט שלך, צריך לגרום לך, לגרום לצופה לטעות, למה יש כל כך הרבה גברים שרבים על הזכות להיות איתה?
אגיד מה אני אומר שאני מתכוון אנושי אולי. אני חושב שדמויות שכאלה, והרבה פעמים דמויות בסרטי גיבורי על או סרטים מוקצנים אחרים, אתה מאבד קצת את המוטיבציה שלהם. ואתה כזה, מי זה? מה אכפת לו? כלומר, הסטייקס, הדברים שנלחמים אליהם כל כך גבוהים, כל כך גדולים, כל כך בלתי נתפסים, שאתה כזה, זה לא באמת מדבר אליך כבן אדם. כאן דמויות הם בעולם מאוד מוזר ומאוד קיצוני, אבל החוקים שמוסברים לך יחסית, לרוב הדמויות גורמות לך להבין למה כל הדברים קורים, אפילו אם זה דברים מאוד מוגזמים. נגיד הפעולה של ברוס וויליס, שהוא שותק ולא מוכן להתוודות, ודברים כאילו מעין הקשנויות קטנות כאלה, זה מאוד הגיוני. אני מבין למה הוא עשה את זה, בניגוד אתה יודע לתוכנית של טאנוס, שזה כזה, טוב, פשוט צריך תוכנית מטורף, אז הוא מטורף, אוקיי, סבבה. אפילו הג'וקר שמאוד ילילו כאנושי, כאילו, כן, כזה, הוא רעיון פילוסופי, כמו שהרבה אנשים מתחסים אליו, לפני שהוא ממש כזה, אני מבין את כל הדברים שלו, ואני יכול לראות איך זה מתחבר לדמות. זה מה שאני
מתכוון. אני, כאילו, הכל, כל פעולה שהם עושים נהירה לך, אתה מתכוון, כל דבר זורם באופן טבעי מדבר אחר. שזה הגיוני, וזה מביא אותנו למשהו מעניין, ואחת הסיבות, אני חושב, התחלת לדבר לפני שקצת הסתבכנו, על הקבלה של הסרט, ואיך הוא עבר מזה הדבר הכי מגניב בעולם, ואני חושב שאני הרגשתי מזה במידה רבה, לפחות בתור מין כזה משקף של הקהל המבקרים, ככל שהתרחקנו מהסרט הזה, ככה החיבה אליו, אתה יודע, בלי לראות אותו שוב, מין כזה מחשבה עליו, פוחתת, והוא נראה יותר פשטני ומעצבן, וחלקית זה אני חושב כי היוצרים שלו, אתה יודע, לקחו את כל ההייפ הביקורתי שהיה להם, ורוברט רודריגז עשה בעיקר שטויות מאז, עכשיו הוא עשה כמה דברים חביבים, אני אישית נגיד אהבתי את מצ'טה הראשון, אבל אין, אתה יודע, התחושה היא שהוא עומד להיות טרנטינו 2 נעלמה, בעיקר כי הוא לא, אתה יודע, הוא לא, אף פעם לא לקח זמן לחשוב את הפרויקטים שלו, הוא פשוט כזה אומר, טוב יאללה, יש לי 3 חודשים, בוא נצלם סרט. ופרנק מילר כאמור ניסה לעשות את The Spirit, סרט שיצליח לפספס בערך כל דבר אפשרי במקור הקומיקסי שלו, ובאותו זמן להראות שפרנק מילר הוא מין כזה סך הפטישים שלו, ובאותו זמן אם אתה חובב קומיקס, פרנק מילר, אתה יודע, היה לו הידרדרות מסוימת כיוצר משנת 2001, כאילו חלקית זה היה התמכרות לכל מיני דברים, חלקית זה הוא היה ניו יורקרים מאוד מאוד הרדקור, ואסון התאומים באמת השפיע עליו כאילו ברמה רגשית, ואפשר היה לראות את זה, אבל שורת היצירות שלו בשנות 2000 המאוחרות היו מאוד ביזריות, ונטו יותר ויותר לכיוון אבסטרקטיות, חלקן כמו במקרה של The Fixer, היו פרופוגנדה גזענית, והוא מציר את זה, הוא אמר, באתי לעשות פרופוגנדה נגד מוסלמים, כאילו עם הקומיקס הזה, ואתה מסתכל עליו, ואתה כזה, כן, זה היום ונורא. ואתה לא מכחיש שזה היום ונורא, אז אני יכול להגיד, זה היום ונורא. אז אתה מסתכל, אתה יודע, ככל שהזמן עבר, הנטייה הייתה להסתכל על הדברים, ולהגיד, זה שטויות, ובמיוחד שאנחנו, אתה יודע, השיחות על מה סרטים מייצגים, נהיו, אתה יודע, הרבה יותר סבוכות, והרבה בוא נדבר על מה זה נבל ומה זה נפש האדם. השחור לבן של סין סיטי, ובסרט ובקומיק זה בהחלט שחור לבן מוסרי של אולי אין חבר'ה טובים, אבל יש חבר'ה קצת פחות רעים וחבר'ה שהם המפלצות המוחלטות, נראה מאוד ילדותי, ואנשים אמרו, מבקר אחד אמר, זה לא נואר, זה מישהו שיסתכל על הקריחות של מגזיני נואר וביסס את כל ה... תזה שלו לגבי יצירה עליהן, במקום אשכרה לפתוח ריימון צ'נדלר ולקרוא אותו. אז באמת, הייתה הרבה תחושה של פושבק, העובדה שהסרט השני נכשל לחלוטין לא עזרה, ובכל זאת שנינו חזרנו לסרט הזה לפני הקלטה, וכשדיברנו, אתה יודע, לפני שהתחלנו להקליט את זה, אמרנו, אני מופתע לטובה, ואתה הופתעת לטובה.
כן.
ואחת הסיבות זה ש... כן, כן, דבר.
אני חושב שבאמת, לפחות בשבילי, זה... אז אני חושב שמה שאמרת זה באמת בעצם מקום נכון, שהרבה מההתקררות ביחס לסינסיט, זה באמת קצת המסמוס פוטנציאל מצד רוברט רודריגס, וההסלמה של פרנק מילר, שקצת גרם לך לזכור בעצם את עיר החטאים, עם איזשהו פחות ניואנס, אני לא יודע אם ניואנס זה המילה הנכונה, אבל פחות ערך, נגיד זה ככה, ויותר כ... זה היה רוברט רודריגז משחק בבובות של בלשים. אבל זה לא זה. וזה ממש סרט מעניין, וכאילו אני לא יודע אם נגיע, זה ממש גם אגב החלוקה לשלושה סרטים, מאוד נכונה, לא יודע אם נכונה באיזשהו מקום, זה באמת שלושה סרטים די נפרדים, שהם לא כולם באמת משתלבים כאיזשהו, אוקיי, זה עיר החטאים, כלומר, הסיפור של מיקי רורק, הוא באמת עוד פעם גובל בלוני טונסיות, לעומת הסיפור של ברוס וויליס, שהוא ממש... יוצא מאוד משהו קטן יותר, הרבה יותר מהמסע נקמה המעולל שעובר ושעובר את כל חוקי הפיזיקה של מיקי רורק, ואיפשהו באמצע יש את קלייב אוון וסיפור הבערך מאפיה שלו, זה מאוד לא ברור באמת מה הסיפור הזה. אז בשבילי בעצם ההפתעה הייתה לגלות, יש כאן כאילו ערך, זה לא סתם סרט שאומר גברים חזקים טוב, נשים מנשקות אותם טוב, גברים מפלצות רע.
כאילו זה קצת אומר את זה, זה קצת אומר את זה. אני, התפיסה שלי היא דווקא שזה כן אומר את זה, זה פשוט שעוד פעם, בשנת 2020 לראות את הדמויות האלה על המסך, אתה יודע, ואני הולך להיות פוליטי חבר'ה, מצטער, עד תקופה מסוימת התחושה שלי הייתה, לא, אתה צריך סיבוך, כי אנשים בחיים אמיתיים הם לא כאלה מוגזמים. ובשנת 2020 לראות דמות פוליטית ניצבת מעל המיטה של ברוס וויליס הפצוע ואומרת לו במילים האלה, האמת כאילו לא חשובה, אני יכול לשקר כמה שאני רוצה ואנשים יאמינו לי כי אני חזק מספיק, ואז להחזיק אקדח ולהגיד,
כן,
כן, ואז להחזיק אקדח ולהגיד אני יכול לראות בך כאן ועכשיו ולא יעשו לי כלום, זה כזה, זה לא מוגזם בכלל, זה נכון. כשאתה רואה כל השוטרים בסין סיטי הם פחות או יותר דף סקואדס מהלכות, כן? כולם בשריון מלא, הם מתייחסים לאזרחים בתור מטרות נייחות, אין להם שום מעצורים, ושוב, זה לא מרגיש כמו הגזמה או פרודיה, זה מרגיש כמו, כן, זה אמריקה, this is America, כמו שאומר שיר מוכר. אין, אתה יודע, הגבולות נחצו, אז אנחנו, אתה יודע, אתה מסתכל, אנחנו לא בארצות הברית, אבל אתה מסתכל על העולם, אתה כזה, לא, הוא לא הגזים, להפך, כאילו, הוא צדק.
אתה יודע מה אני אגיד נראה לי? שאני לא בטוח שאני שותף לפסימיות, שאני חושב שמה שאתה אומר, אני אפרש בצורה אחרת, זה לא שדווקא הוא צדק בעולם ככה, אבל אולי שהעולם יידרדר לשחור ולבן, ככה הוא נראה. כלומר, המפלצות שיש בכוח, ואנחנו מגלים עליהם, אתה יודע, הרבה אנשים שמשתמשים בכוח שלהם לרעה, ג'פרי אפשטיינים כאלה, אז כזה, ככה זה נראה. התיאור של המושחתות, של הרוע המוחלט אצלו, יש בו משהו שאני לא יודע אם הוא נכון בצורה אבסולוטית, לא נתקלתי באופנים ופנים, אבל בייצוג באמת שלו במדיה, אז אתה מזהה אותו, אתה אומר, אוקיי, ככה הדברים האלה באמת נראים. זה לא ש, כאילו, אתה יודע, אנחנו לא רואים את הצד של הקומדיות הרומנטיות בסין סיטי. בסין סיטי אתה יכול למצוא שום דבר, אין את הבחור שמחפש חנות כלבים וכזה, הייתי צריך למצוא בורד וכל. נכנסתי לחנות.
כאילו הוא צריך למצוא כלבים כדי שהוא יוכל להכיל את הגופה של האויבים שלו אליהם.
כן, אנחנו לא רואים את החלק הזה בהפתקות של קווין. כזה, הייתי, נכנסתי ליד שתיים לראות איפה יש כלב טוב. בעיר חדים, אתה יכול למצוא הכל, גם חטיפים לכלבים. למרות שיש לו קול של מלאך לקווין, אז לא נשמע כך. אבל...
כאילו, אתה מכיר יותר, אני חושב, מלאכים, אתה יודע, ביהדות הם דבר די מפחיד.
אני לא חושב שזה הייתה הכוונה.
המלאך נכנס לעיר החטאים וכולם אומרים, זה האח של מיקי רורק.
אז כאילו, אז באמת שבאים להציג את העולם של, אתה יודע, אנשים אלימים שמשתמשים בכוח, אז יש בסין סיטי איזשהו באמת ייצוג שהוא פחות מופרך בצורה מאוד מאכזבת באיזשהו מקום שהיינו רוצים לחשוב, ואני חושב שההתרחקות הראשונית ממנו הייתה כי כמו שאמרנו 2005, זה היה הדבר הכי מגניב, וזה היה נראה כאילו קצת אנחנו אורגים לעולם שכזה, לעולם שבו גברים יכולים מסתובבים אקדחים ולראות, ואיזה מגניב הוא נותן את הבוקסים הכי טובים, וב-2020 זה יותר מראה, אני לא אגיד מראה שחורה, אבל כאילו אתה יודע, מעין איזשהו מראה שכזה,
סימן רשום.
זה, כן, ככה דברים עובדים מדי פעם. אז כאילו אני חושב שפה קצת מה שעדיין עובד בערך התאים, שהוא כבר לא פנטזיה, ומדי פעם איזשהו, לא יודע אם שיקוף, אולי מטאפורה לדברים שבאמת קורים. חוץ מגורמים מסוימים, ואני רוצה לדבר שנייה, אנחנו דיברנו על עובדות מין. בעיר החטאים יש תחושה, כאילו אם הוא אמר על, הוא ראה קריחות וחשב שככה עובדים סיפורי נוער, יש את אותה תחושה קצת עם עובדות מין בעיר החטאים. כזה יש את הסצנה שמרב קשור בכיסא והם מרביצות לו והם חושבות שהוא רצח את הדמות של ג'יימי קינג, והוא כזה, האם הייתם בכלל נותנות לי להתקרב אליכן? וכזה, כן, אין לסנות בעולם אמיתי ברירה, הם לא מאוד כזה פרירניות לגבי הדבר שלהם. כלומר, בעיר החטאים יש את הסצנה שהדמות של אלכס בחדל כזה, אני לא רוצה שאימא שלי תגלה שאני זונה, ואני מסתכל מהצד וכזה, למה? יש לכם חלקת עיר שלמה משלכן שאתם שולטות בה ברובים באקדחים, כלומר, זה מקצוע מאיים. אתה איתי? לא.
כן, אני מאוד איתי. עוד פעם, כי כאמור, זה מאוד פרנק מילרי של The Madonna Horror Complex, של נשים הם או זה, הם או ישויות שמימיות.
נקטף למלא זמן. איפה שמעת אותי פעם אחרונה?
לא, אני שומע אותך כל הזמן.
אוקיי, היה חיבור גרוע.
שנתתי לך לדבר.
כן, אבל אני, אז כאילו אתה אומר את המדון ההור קומפלקס, אבל שוב, אני באמת לא חושב באיזשהו מקום שפרנק מילר מבין מה זה זונות, וזה מאוד בשבילו איזשהו, כלומר אנחנו לא רואים בשום שלב בסינטיטי הסרט אינטראקציה של, היי אני רוצה לקנות ממך שירותי מין, זה דבר שאני עושה. כלומר כל הזונות שם הם בתיאוריה, הדמות של ג'יימי קינג שוכבת עם מיקי רוק בחינם, כל שאר הזונות באפיזודה על הזונות, okay. כאילו היא פשוט אומרת,
כאילו מה, אתה דיברת קודם על האנשים האלה שנראים לך הגיונים, אבל אני אשאל אותך, מה מרב עושה כאילו, מה העבודה של מרב? כאילו יש לו דירה, הוא משלם שכר דירה למישהו, אני, מה הוא עושה? הוא לא עושה כלום, הוא אפילו לא מרוויח, זה לא שמרוויח את הכסף מפשע או משהו, הוא פשוט לא עושה כלום.
אני חושב
הקיום שלו אבסטרקטי.
אני חושב שההנחה היא שהוא כן פושע, כאילו low stake rookie, יש לו הרי את הקצינת מבחן, חודים איזשהו היה בכלו, הסתבך עם החוק.
כן, אבל עכשיו, כאילו, אנחנו לא רואים מישהו אומר, אתה עובד בשביל זה וזה. עוד פעם, הרבה דברים בסרט, אתה יודע, בעולם של סין סיטי, עובדים במין כזו אבסטרקטיה, ואחת הסיבות שמעניין לדבר על הסרט הזה בהקשר של סרטים מבוססים על קומיקס, כמו שאמרנו, זה כי זה סרט מאוד קומיקסי, והצורה שבה הוא פאק היא חשובה יותר הרבה, בצורה רבה מהסרט עצמו, שבו יש לך את השחקנים האמיתיים וכל העולם שסביבם הוא וירטואלי, כאילו זה, כן. זה לגמרי green screen, ובשעה שסרטים כמו, במידה רבה אתה יודע, אנחנו אומרים סרטי קומיקס, וכל הסרטים של מרוול ודיסי ואני לא יודע, כל ההוביטים, אתה יודע, הם green screen ב-1000%, אבל הם מנסים לדמות איזשהו ריאליזם, ורוברט רודריגז מסתכל ואומר, אבל למה? כאילו, זה בכל מקרה לא הולך להיות אמיתי. אז, כמו שאמרת, מרב, הדמות של, של מיקי רורק, הוא לא סתם חזק, הוא אוברמנש, כאילו, הוא יכול לשבור סורגים, לקרוא אותם מהקיר, כאילו, הוא יכול להילחם ב-20 אנשים ולהעיף אותם. הוא קופץ, כאילו, הוא הענק המופלא. וכל דבר שהוא לא בני אדם, כאילו כל דבר שהוא לא מקורקע על ידי הגוף האנושי, קיים כהגזמה של עצמו. אז מכוניות המשטרה שאנחנו רואים מגיעות לדירה של מר, והן לא סתם, אתה יודע, רוכבות על הכביש, הן מזנקות מעל הפנייה, כאילו הן בסרט קארס של פיקסר. כי רודריגז הבין שאין לו, אני חושב, או לא את התקציב או את הרצון לנסות להביא CGI שדומה למציאות, אז הוא אמר, אין טעם, כאילו, זה הולך להיראות מזויף באותה מידה, עדיף לי לאמץ את זה. ובזה הוא הרבה יותר קומיקסי מכל סרט קומיקס אחר, כולל 300, כי הוא אומר, אני לא הולך לנסות לקרקע את זה בשום תחושה. אני הולך לתת לאנשים האלה להתקיים כציורים באוויר.
אני חושב שזה נכון, כאילו, הייתי אומר, הייתי ממכה יותר מה שאתה אומר באמת בתפאורה שנראית לחלוטין מזויפת ובדברים אחרים, כי נגיד, מה שאתה אומר על מיקי רוק, אני זה שאמרתי לך, איך שראיתי את החלק עם מיקי רוק, וואו, זה לוני טונס, אבל אז כששני החלקים הבאים באו, הגומיות הזו באמת התמתנה, וכבר הדמות של קלייב אומן היא לא אוברמנש, הוא כאילו, אוקיי, הוא מאוד מוצלח יחסית במה שהוא עושה, אבל כאילו, כן, הוא גם קרוב למוות הרבה פעמים, אם כבר יש איזה אוברמנש בציפור שלו, זה מירו, שגם אותה כאילו,
כן.
אתה יודע, זה יותר אוף סקרין, הדברי הפלא שהיא עושה, אנחנו ממש רואים אותה.
לא, כן, אבל היא אלקטרה, כאילו, היא אלקטרה, היא נינג'ה, כאילו, כן. זה לא, אתה יודע, יש לך את עובדות המין של סין סיטי עם כלי הנשק שלהם, שהם רובים וכאלה, שזה, אוקיי, זה מה שבן אדם יחזיק להגנה עצמית, ויש לך את מיו שיש לה חרבות ושוריקנים שהם מסיבה שלא ברורה לאף אחד, זאת אישה... דבו נאוקי היא, אני מאמין, יפנית וממוצא יפני וצרפתי, השוריקנים שלה הם בצורת צלבי קרס. אני לא, היא דמות גיבורה, כאילו, היא דמות חיובית לחלוטין מבחינת הסיפור. אין לי מושג למה. זה לא שפרנק מילר לא יודע שנאצים זה רע.
תראה, יש,
אני לא יודע.
אני חושב שאם ערך הטעים, קצת כמו עם מקס הזוהם, אבל במובן אחר, יש דברים שאתה פשוט מסתכל ואתה לא אמור לשאול, כזה, "היי, יש שם זונה שמתלבשת כמו זורו. למה היא עושה את זה?" לא משנה, אני לא רוצה את התשובה. אני לא בטוח שאני רוצה את התשובה באמת, אני בסדר עם ההנחה שפשוט ככה. זה, אני גם, אני רוצה לבין את השיחה כאילו של, אתה יודע, אני בטוח שיש דמויות יהודיות בעולם הזה, יש דת, יש נוצרים, אז כזה, אתה יודע, העובדת לידה וכזה, היי, צלבי קרס, ה?
כאילו סבתא שלי הביא לקנית לך למשמרת היום, אני לא יודעת מה איתך.
יש, אני חושב שהדבר שהכי מאכזב אותי בערך התאים, זה באמת, זה לא שאין לסרט הומור, אבל יש כל כך הרבה שאני רוצה לחקור בעולם הזה בכזה, אני מרגיש שיש הרבה רגעים קטנים, כמו אתה יודע, שמדברים על האביר האפל שכזה, שבאטמן צריך לשים את האייליינר השחור בשביל שיראה בדיוק מושלם, זה כזה מלא רגעים קטנים בערך התאים, שאני רוצה לראות את הלפני שלהם, את האחרי שלהם, כזה, דברים קטנים בערך התאים, אני מרגיש שזה עיר שלא נותנים לה את הכבוד שאתה יכול למצוא בה הכל, כך אומרים. ואם אנחנו נלך לסיפור השלישי, אז שם כבר גם ברוס וויליס הוא מאוד חזק, אבל כאילו הדבר היחידי שכזה קצת לא הגיוני, אבל אתה אומר טוב, זה ממש...
אתה אומר הסיפור השלישי רק שיהיה ברור, אתה מתכוון ל-The Yellow Bastard,
כן.
שבו ניק סטול משחק נבל שנהיה צהוב, כן. פיזית כאילו.
כן, אבל אז נגיד שם זה כבר יותר אווירת קומיקס של, אם אנחנו אומרים שהסיפור הראשון זה לוליטו, ובאמת הפיזיקה מרוחכת. והסיפור השני הוא די מקורקל למציאות, הסיפור השלישי כבר לכאורה שהיה חותר לפיזיקת או היגיון, נקרא לזה גיבורי על. כזה כן, אתה עושה ניתוח למישהו, והוא הופך לאיש עם ראש צהוב וגדול. זה דבר שקורה, ומאוד מסריח, לא ברור למה. וברוס וויליס עצמו, זה כזה כל הפעולות שהוא עושה, זה תמיד האדרנלין כזה שלפני מוות, כמו שמספרים על האמא שהרימה אוטו, כשאתה צריכה להתנוק, אז כזה, זה תמיד ככה, כזה, כן. הוא תלוי באוויר, לא, הוא יצליח, כי זה אדרלין שלפני מוות, זה לא, אתה יודע, מיקי רוק שכזה, הוא הולך ברחוב, מישהו אומר לו שלום, הוא נותן לו קאפ ומעיף אותו בניין. זה איכשהו יותר מרקוקה למציאות, שוב, אתה יודע, הכל במרכאות מאוד גדולות, אבל זה יותר סיפור שכזה באמת פחות מסע קטל שכמעט שייך לאנימליה. אני רוצה לדבר על משהו.
בוא נדבר שנייה. כן, על מה אתה רוצה לדבר?
על הצבעים בעיר החטאים שלא הופיעו בקומיקס, כי ציפיתי לראות אותם בקומיקס.
לא, הקומיק, כן, הקומיקס, אגב, יש לי את כל הספרים, או יותר נכון, יש לי ספר אחד גדול שמכריל את כל הקומיקסים, הוא שוקל כמו כאב גב, ואתה פותח אותו ואתה מריח את כל הדיו ישר בפנים, ואתה כזה מתחיל להתעלף ואתה מתעורר ואתה באמת בעיר החטאים. יופי של דבר. הקומיקס באמת הוא כולו בשחור לבן, חוץ מהסיפור דת ילו בסטרד שיש בו דמות צהובה, וכל הרעיון הוא להדגיש את זה. בסרט לעומת זאת, כבר מההתחלה השחור לבן הוא סטייליסטי, ויש לך הבזקים של צבע בכל סיפור,
כן.
אתה יודע, העיניים של זאתי נהיות בצבע, שיער נהיה בלונדיני, אתה רואה נעליים אדומות מדי פעם,
כן.
ואני לא מרגיש שיש בזה איזשהו מוסר או רעיון תמטי מעבר לעובדה של זה מגניב, בעוד בקומיקס באמת, הדמות האחת היחידה שבסיפור האחד היחיד שלה מופיעה בצבע מול שחור לבן, אמור להבהיר לך כאילו זה משהו שלא מהעולם הזה, זה משהו שהוא באמת מוזר אפילו בסטנדרטים של העיר הזאת שראתה הכל. אתה אמור להסתכל על זה ולהבין מה, למה, איך, מה. ובסרט זה פחות עובד, כי כבר ראית, עד שהוא הגיע כבר ראית הצבע. הוא לא מביא איתו משהו חדש. ובמידה רבה אני חושב שזה, אני נהניתי מהסרט כחבילה, אני חושב שהסיפור היחיד שאני באמת אוהב מההתחלה ועד הסוף, זה הסיפור של מארב, והסיפור הקצר כאילו שמתחיל וסוגר את הסרט. כי הסיפור של ברוס ויליס מרגיש במידה רבה כמו מין כזה הד של הסיפור של מארב, של אוקיי, הוא נוקם במשפחה הזאת, הוא נלחם במשפחה הזאת, וזה פשוט גרסה מוקטנת יותר, ופחות מוגזמת כמו שאמרת. ויש, אתה יודע, יש נער צעיר שחושב שמותר לו לעשות הכל, כי הוא בן למשפחה רבת עוצמה, אז הוא הורג ומתעלל ומשמיד, ואז הגיבור שלנו הורג אותו בחזרה. זה די אותו דבר, בווריאציה. והסיפור של קלייב אוהן והזונות, אני מרגיש נמשך טוויסט אחד יותר מדי. כאילו, באמת היינו צריכים את שכירי החרב העירים האלה?
אני חושב כן.
אתה אמרת גם שזה סיפור קצת יותר ריאליסטי, אני מפקפק שאחד מה, כאילו אם השחקנים, אם אחד מהשחקנים האלה אירי באמת, אמרו לו, אוקיי, תעשה מבטא כמו אמריקאים שעושים מבטא אירי גרוע, כאילו.
אני אגיד את זה לגבי הסיפור השני. אני חושב שהסיפור השני עובד ממש ממש טוב, כל עוד בניסו דל תורו מדבר. ובשנייה שהוא מפסיק, הסיפור מעבר, כאילו, הסיפור הזה מאבד פוקוס באיזשהו מקום. זה סיפור על האדם המסוכן הזה ומה שהוא עושה. ואני מבין למה הוא ממשיך, כי זה כאילו ההשלכות שלו, אבל א', זה לא הגיוני מה שקורה, כי אף בן אדם לא רוצה למות, ולהגיד, היי, אם יש סיבה למה לא תהרגו אותי, צריך לבוא יותר לפני, אפילו אם משיקור ומסומם, נראה לי אינסטינקטיבי מאוד, ושנית, כאילו הפוקוס של הסיפור נהיה המאפיה נגד הזנות, וכזה, לא בניתם את הסיפור לא שם. התחלתם את הסיפור עם ג'קי בוי, המשכתם אותו עם ג'קי בוי, המשכתם אותו עוד קצת עם ג'קי בוי, לא אכפת לי מהדמות של מייקל קלארק דואר דנקן, אני שחקן נהדר, אבל זה לא כאילו, אני לא מושקע בזה רגשית, כמו שהייתי בג'קי בוי, בייחוד שאתם בניסו דל טורו, דפק שם הופעה מדהימה לדעתי, שלא מדברים אליה מספיק, כלומר, מדברים על מיקי רוק, בניסו דל טורו שם, מבחינתי ברמה של כזה, דמות שהיא שוב פעם, היא גם מוקצנת, אבל היא מגניבה, והיא מעניינת, והוא באמת גם משתלל כנבל.
הבעיה אם לדבר עם על הופעות טובות של בניסו דל טורו, שזה פחות או יותר כולן, כאילו הוא מהשחקנים האלה שמביא, אתה יודע, הוא תמיד מביא משהו אקסטרה איתו לכל תפקיד, וכשאתה רואה אותו אתה כזה, היי, זה מיקי רוק, אני כל כך נהנה לראות מיקי רוק, זה בניסו דל טורו, אני כל כך נהנה לראות אותו. זה כמו רון פרלמן, שזה כזה, גם אם הוא לא משקיע את כולו בסרט, וגם אם הסרט עצמו בחורבן, אתה רואה אותו ואתה כזה, ייי, רון פרלמן! כאילו, אז אתה יודע, בניסו דל טורו הוא קצת יותר גדול, אני חושב, מבחינת התפקידים שהוא מקבל, בטח כשזה מדובר על סרטי קוואט אנד קוואט איכות, אבל הוא באותו דבר, כאילו, הוא שחקן פייבורט כזה, הוא שחקן שיש סקשן של הקהל שפשוט ימחא כפיים כשהוא מופיע.
ואם אנחנו מדברים על שחקנים שפחות השקיעו, אז אני חושב שגם קצת הבעיה של החלק השלישי זה שברוס וויליס קצת מכל השחקנים בסרט הכי פחות הבין קצת באיזה סרט הוא נמצא. והוא כזה, אז אני בדרמת שוטרים, נכון? אני השוטר הטוב, אוקיי. וכזה, הייתי רוצה שחקן אחר שם, כאילו זה מגניב שזה ברוס וויליס, בטח מגניב ב-2005 שזה ברוס וויליס. אבל אני חושב ששחקן אחר שהיה כאילו, הוא רוצה את זה יותר, מבין את זה יותר, קצת כאילו בראש שלו, אתה יודע, מתכתב עם המפרי בוגרטים כאלה, היה לוקחת לתפקיד הזה את הצעד הנוסף שהוא לא כזה, כן, נט.
מי אתה מדמיין בתפקיד הזה? אני אשים אותך on the spot, מה שנקרא. מי יכול להחליף ב-2005 את ברוס וויליס בתור השוטר הטוב האחד?
תראה, אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שזה צריך להיות מישהו מבוגר יותר מברוס וויליס. כלומר, כל הקטע של הדמות הזאת שזה כזה, זה מישהו בן 60 שרגע לפני הפרישה, יש לו מחלת לב וצריך לתקן. קטע מאוד מוזר של פרנק מילר עם גברים שצריכים לקחת תרופות בשביל לתפקד בסין סיטי, אבל בסדר. אז אני מנסה כזה לחשוב מי היה בערך בין 60 בשנות ה-2000, ולא לחלוטין עולה לי, אבל נגיד בעולם פתוח, רוברט רדפורד היה יכול מדהים לתפקיד הזה.
קצת יותר מדי, האמת אם אתה אומר רוברט בן, כמה היה רוברט דובל כשהסרט הזה יצא?
אני אבדוק.
אולי מבוגר טיפה יותר מדי, אבל אני יכול לראות רוברט דובל כאילו עושה משהו כזה.
רוברט דובל היה ב-74.
אוקיי, אבל אתה יודע, זה קולנוע. אבל זה קולנוע, אתה יודע.
אגב, רוברט רדפורד היה 69, כאילו, זה הכל זה. אגב, אם כאילו משקיע באמת וזה, רוברט דנירו אל פצ'ינו. בכיף תפקיד שהם יכולים לעשות.
אם כי בתקופה הזאת שניהם כבר היו עמוק עמוק, אתה אומר כאילו ברוס וויליס לא כל כך מבין מה הוא עושה, שניהם זה היה התקופה שלהם שבהם הם לא השקיעו בשום דבר.
כן.
כאילו רוברט דנירו בשנות ה-2000 הייתה את הבדיחה של, אתה יודע, בן אדם מהדור הקודם לוקח בחור צעיר לקולנוע ואומר לו, זה השחקן הדגול הזה רוברט דנירו, והם אומרים, זה מרוקי ובולווינקל? על מה אתה מדבר סבאלה? כאילו באמת של היה קשה היה להסביר, ורק בשנים האחרונות הוא קצת כזה סוף סוף מנסה שוב עוד משהו, אבל זה באמת הרגיש הרבה זמן בשנות ה-2000 שלאוברט דנירו לא אכפת, יש לנו לרמת מזומנים והוא בסדר עם זה.
אתה יודע מה אני רוצה לתפקיד את זה עכשיו שאני חושב על זה, שכאילו במקביל הדור שם ולא זוכל אותו, זה ג'ין פקמן.
כן, 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 זה כי לגמרי זה מתאים להיות מין כזה פופאי דואל הדור הבא, למרות שהוא כבר פרש אז לא, הוא פרש
ב-2010. הוא פרש שנה לפני בגלל זה סרט עם ריי רומנו נראה לי, וכאילו בסדר.
Welcome to Mooseport, סרט כל כך גרוע, שג'ין הקמן, בן אדם שהיה בסופרמן 4, The Quest for Peace, אמר, טוב, זהו, די, אני לא יכול להסתר בקולנוע. זה חתיכת הישג כאילו. ג'ין הקמן שחקן טוב שהיה בהמון המון זבל ולהיות סרט כל כך גרוע שזה גורם לו להגיד די זהו לא זהו.
כן, והוא להגנתו כאילו ממש קיבל את זה והצליח לעשות מזומנים, זה לא כזה כמו שון קונרי שפרש פלוס מינוס אחרי ליגה ג'נטלמנים ועדיין מכתב בכזה סרטי אנימציה על דברים בריטיים שאני לא יודע מה קורה בהם כי נכפת. חלק מהמורשת אגב של סין סיטי, ונראה לי אם דיברנו על רוברט רודריגז ופרנק מילר, זה קצת שאני חושב שב-2005 הייתה תחושה של כזה, היי, מיקי רורק זה דבר שהולך לקרות, ואז 2008 היה אתה מתאבק וכזה, מיקי רורק זה דבר שהולך לקרות, ואז גם הוא נעלם באיזשהו מקום. כזה, וזה היה אחד הקאמבקים, ואז כזה הוא לא עשה עם זה כלום, לעומת רוברט דאוני ג'וניור שהיה לו גם כן, אגב, בערך באותו כזה, 2005 קיס קיס בנג בנג, 2008 איירון מן, ורם טרופי, וכזה, ורוברט דאוני ג'וניור, מאוד חזק איתנו, ומיקי רורק כזה, אין לי מושג מה הוא עושה בשנים האחרונות.
אני, אתה יודע, דברים פה ושם. עכשיו, בוא נדבר קצת יותר באמת ברחב על הקשר בין הקומיקס לסרט, כי כאמור, לעתים נדירות אתה רואה סרטי קומיקס, כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט, הרבה פעמים סרטים שהם לא סרטי גיבורי על, הקהל לא יודע שהם סרטי קומיקס, לפעמים ברמה של הבמאי לא יודע שזה סרטי קומיקס. אני חושב שהדוגמה המפורסמת היא היסטוריה של אלימות, שדייוויד קרונברג פשוט קראת את הסריט ואמר, אוקיי, זה אחלה תסריט, אני אעשה את זה, והוא לא יודע שזה מבוסס על רומן גרפי. לא היה לו מושג. ולקהל, אתה יודע, הרבה פעמים אתה אומר להם את זה, זה על קומיקס, הם כזה, לא זה לא. אתה יודע, אתה אני חושב אמרת כשהתחלנו לדבר על סרטים אופציונליים לפודקאסט הזה עם עוד בן אדם, הזכרנו את Over the Hedge, אגב ברוס וויליס, סרט מצויר גם כן משנות 2000, ואתה כזה, רגע, זה מוסס על קומיקס? והתשובה היא כן, זה כן, הקהל לא יודע, אבל עיר החטאים כמו שאמרת ממשיך להזכיר לקהל כזה, הוא אומר זה קומיקס, זה קומיקס, לא הבנת את זה? זה קומיקס, זה לא יכול להיות שום דבר אחר, זה חייב להיות קומיקס. והשאלה היא באמת למה, כאילו למה הסרט הזה לא פשוט לוקח את העלילה אלא לוקח את כל האסתטיקה ובעצם את כל הרעיון של אני עושה פה מדיום אחר, כאילו ואני רוצה שתדע שאני עושה פה מדיום אחר.
אז אני חושב שבאמת כמו שאתה אומר זה מעין בחירה, בעצם הבחירה, כלומר יכלת לאבד את עיר החטאים לכאורה אני אומר, בלי האסתטיקה, וזה היה יוצא, אני מניח, סרט סבבה, כאילו פלוס מינוס, אולי קצת קיצוני ברגעים, אבל רוברט רודריגז קצת הבין שעיר החטאים, בלי כמה שאפשר להציל מהאסתטיקה שלו, שאגב, כי אנחנו מדברים על זה שהסטורי בורד, אתה באמת רואה קצת איך, כאילו רוברט רודריגז מתבאס ברגעים עושים שהוא צריך להכניס רקע, מדי פעם, כי הרבה מהפריימים הם כזה פעולה אחת, כאילו אגרוף או פרצוף, ורוברט רודריגז צריך לעבוד מסביב לזה במובן מסוים, אבל הוא מבין שזה לא עובד ב, אתה יודע, מה, תמונה מלאה, בצבע, משהו מזה נלקח מהכוח של הסיפור הזה, כלומר זה איזושהי אסתטיקה שהיא לא רק, אוקיי, זה אסתטיקה קומיקסית מגניבה, זה אסתטיקה של העולם הזה. שהוא עולם שכמו שאמרנו שהוא מאוד שחור לבן בסופו של דבר, כאילו אוקיי, אפור כהה שחור, איך לא נקרא לזה, וזה באמת אחד מהסרטים היחידים שאתה כמעט רואה את הריבועי קומיקס של מחשבות מופיעים למעלה, וזה גם היה הדיבור בסיבור, כלומר צריך להגיד שאנחנו מאוד מנסים להגביר את הסרט, אבל גם היה לו יחץ, והיחץ מאוד מאוד שאתה רואה את הפוסטרים בנוי כמו קומיקס,
כאילו כתוביות הפתיחה הנהדרות מראות לך, אתה יודע, הם אמרו את השמות של השחקנים ובמקום להראות תמונות שלהם או של הדמויות הם מראות לך תיאורים של הקומיקס, ואתה בכל זאת אומר אתה יודע, אתה רואה את הפרצוף של של הרטיגן וכתוב ברוס וויליס, ואתה אומר, כן, זה איור של השוטר ברוס וויליס, זה הגיוני לגמרי. עכשיו, בניגוד למה שאתה אומר, כן היו סרטים שניסו לעשות את הקטע של להיות סרטי קומיקס על המסך, בשנת 2003 היה לנו את הלק של אנגלי, שממש ממש לחץ חזק על הדפשה הזאת, וכאילו אנשים ממש שנו את הסרט הזה, אני ביניהם, אני חייב להגיד, למרות שהיו כמה מבקרים שעדיין שאומרים לו חסד, בשנות ה-90 היה את טנגרל, סרט שבשלבים מסוימים פשוט ויתר על להראות את המסך, אתה יודע, על אקשן על המסך, ופשוט עצר לציורי קומיקס, שמראים לך את ההתקדמות של הדמויות. והסרטים האלה לא עבדו באותה רמה, הם בטח שלא מצאו הצלחה כלכלית באותה רמה, הצלחה ביקורתית באותה רמה, הקהל לא חוזר אליהם באותה צורה, לפחות לא לאורך הרבה זמן. וזה מעניין כאילו הקטע שבו רודריגז הצליח לעשות את זה, הוא הצליח לקחת מדיום אחד, להעביר אותו, לא לתרגם אותו, להעביר אותו כמו שהוא למדיום אחר, ולגרום לקהל ללכת איתו, וזה קשה. אני חושב את הדוגמה של, אמרת, איך היה נראה עיר החטאים אם הוא לא היה הולך עם הדבר הזה, אתה יודע איך הוא היה נראה? הוא היה נראה כמו מקס פיין. סרט מבוסס משחק מחשב, שאתה יודע, היה מין כזה גם כן, המשחק מחשב היה הייפר נואר מהקולנוע, אבל בתור משחק מחשב, והסרט היה פשוט נואר בקולנוע שמחכה סרטים אחרים, וזה לא עבד, כאילו זה היה סרט משעמם של אף אחד לא אכפת ממנו. ועיר החטאים לעומת זאת איכשהו, זה לא אמור לעבוד, אתה מסתכל על כל המרכיבים של עיר החטאים כסרט, הוא לא אמור לעבוד, ואיכשהו כמו שאמרנו, אנחנו מדברים עליו 15 שנים אחר כך, לטוב או לרע, כאילו גם אם אתה לא אוהב אותו כמו שאנחנו אוהבים אותו, הוא מצליח להגשים את החזון של עצמו, כאילו הוא מצליח להיות מה שהוא רוצה להיות.
אגב, אני אגיד משהו, כשריברת על סרטים שמנסים להיראות קומיקסים ונכשלים, יש סרט אחד שדווקא הצליח, שזה סקוט פילגרים, שגם הוא אתה מסתכל עליו ואתה חושב, זה קומיקס. וזה מעניין לראות באמת את הצורה העדינה באיזשהו מקום של עיר החטאים וסקוט פילגרים, בניגוד לדוגמאות יותר כבדות שהצגת, שעדיין אתה רואה, מסיקה את זה, אומר, זה קומיקס, אבל זה לא מוציא אותך, זה שואב אותך. כלומר, השאלה היא איך אתה גורם לקהל להגיד, מה שאתם רואים עכשיו, זה עולם לא מציאותי, ומאוד קל להבין שהוא בא מחומר גלם אחר, בוא! וזה עובד בסקוט פילגרים, וזה עובד בעיר החטאים, למרות ביקורת של שניהם לאורך השנים על היחסי, על הכל, שיהיה ביקורת על הכל, אבל עדיין שני סרטי הקומיקס, אתה הכי אומר כאילו, אוקיי, מה הסרט קומיקס? איירון מן, בלי גיבורי העל, עיר החטאים, סקוט פילגרים, כזה.
סרטים שהם בבירור סרטי קומיקס. וזה אני חושב מקום די טוב לסכם את הפודקאסט, כאילו את הפרק הזה לפחות, של מה אנחנו מקבלים מעיר החטאים ולמה הוא יצירה מעניינת ששווה לדבר עליה בהקשר של סרטים מבוססי קומיקס. וזה כי הוא הדוגמה הכי קיצונית של סרט שמצליח לייבא מדיום שלם לתוך מדיום אחר ולשמור על עצמו. כי כל הסרטים הבאים שנתעסק בהם, כולל הסרטים המצוירים, מרגישים הרבה יותר נטורליסטים, כי אין ברירה. אתה לא יכול להיות פחות, אתה לא יכול להיות יותר הנטורליסטי מסימסיסי. סרט שכל קיומו הוא מין כזאת יצרה של הדמויות האלה, הם קווים שבן אדם מפיח בהם חיים באמצעות הרצון שלו. הם לא סתם בני אדם. הם מה שבני אדם חולמים עליו בלילות כשהם קוראים, הם נרדמים ספר של ריימונד שנדלר ביד. לא יודע, אני אולי היחיד שנרדם עם ספר של ריימונד שנדלר.
אז אני חושב שבאמת, כאילו, אני מסכים איתך בגדול, כן, יש משהו בזה שזה הדוקח לא נטורליסטי, שזה למה שזה עובד. אני חושב גם באמת שזהו בחירת הז'אנר במובן מסוים, שעשתה עם זה טוב, כלומר, אם היינו מדמיין את סין טאון, המערבון, האסתטיקה ששואב ממערבונים ודברים, זה לא, כלומר, יש משהו בפינואר שזה גם האסתטיקה בית, וגם הסוג סיפורים, וגם הסוג דמויות, ויש באיזשהו מקום לך כצופה כל כך מעט עבודה, כי אתה מכיר כבר את כל הקלישאות ואתה יודע למה אתה בא לצפות, שזה מאוד עוזר לסרט.
כן, אני חושב, האמת מערבון אני חושב היה יכול אולי לעבוד, אבל סרט מלחמה לא, כי מסרטי מלחמה אנחנו עדיין מצפים לסוג של התקרבות לעולם האמיתי, כי אנחנו, אתה יודע, בני אדם יודעים, גם אם זה רק מהחדשות, אבל בטח שבארץ, מה זה מלחמה, אבל נואר ומערבון זה יותר מסתם סוג של סיפור, זה באמת ז'אנר שמגיע עם מין כזה כללים קודיפייד, ועולם שהוא כבר גם ככה ארכיטיפי. כולנו בימינו, כשאנחנו רואים את הדברים, אנחנו לא באמת רואים אותם. אף, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שיש בו פשע וחוק, אבל נואר בתור ז'אנר קיים במין כזאת מציאות שמעבר, במין כזה חלום של איך פושעים ובלשים מתנהגים. ומערבון, אני חושב, גם כן, באמת קיים במציאות המוגבעת הזאת, גם כן. אבל מעט ג'אנרים אחרים הם ככה, כאילו אולי, אולי אם זה היה יפן זה היה יכול להיות סרט סמוראים, אבל פרנק מילר היה מאוד רוצה להיות יפני מדי פעם אני חושב. טוב, אז זה היה בלי גלימות, פרק מספר אחד מתוך, אנחנו מקווים שיהיו הרבה, אנחנו מקווים שתענו. אם נהנתם ספרו לנו בתגובות באתר עין הדג או בדף הפייסבוק של עין הדג. אם אתם רוצים שנדבר על סרט מסוים, חבל מאוד, כי כבר יש לנו רשימה, אני חושב.
זה חבל מאוד.
אבל תרגישו חופשיים להציע, מי יודע, אולי תצליחו לגרום לנו להגיד כזה, רגע, איך לא חשבנו על זה קודם? זה תמיד יכול לקרות. ועד הפעם הבא, אני תום שפירא.
אני אוהב את צוריה.
וניפגש בסרטים, ובקומיקס.